טוב, נחזור על לא, ראינו את הטענה של... בסדר, זה בפסקה אחת לפני הסוף, כן? אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס על תכסייה שלך? שזאת הייתה טענה של המלאכים לגבי ההבדל בין לגבי האמת, שהאמת זה לא סתם ערך, אלא זה ערך ייחודי שלמעשה מקנה את תוקפם של כל שאר האחים. זאת הנקודה החשובה, כן? זאת הנקודה החשובה. בסדר, אז בואו נראה מה שיש למניטו להגיד שם. טענת מלאכי השרת חזקה ביותר. איך אתה מבזה את האמת שהיא-היא קריטריון הערכים? האמת אינה עוד ערך, היא מה שהופך כל ערך לערך. הרי כל ערך וערך אינו ערך, אלא מצד האמת שבו. וזאת הנקודה החשובה ביותר. כן? בלי אמת, כל המידות הן חסרי ערך. אי אפשר לזרוק את האמת הארצה כדי ליצור רוב מלאכותי ולצאת מן המבוי הסתום. רק למעשה הטענה. כן? ואנחנו נראה עוד מעט איך למעשה מניטו מהפך את הטענה הזאת. מדוע הקדוש ברוך הוא בכל זאת נושא פנים לאדם ובורא אותו? התשובה היא שהמלאכים אינם מבינים את תכלית הבריאה, שהיא-היא הבן אדם ולא האדם הראשון. וכאן בלי להגיד שום דבר, למעשה בא וסותר את כל הטענה של הפילוסופיה. לפי הפילוסופיה, האדם הוא האדם הנוכחי, כן? הוא כבר במצב של שלמות. אין מה לצפות מעבר למה שיש היום. כן? הוא כבר יש או שיכול להגיד אני.
זה הפילוסופיה.
כן, כן. הוא יש שכבר יכול להגיד אני. מול הטענה הזו, מה שמניטו אומר כאן, טעות. האדם הוא לא יש שיכול להגיד אני, אלא הוא יש שמתהווה, והוא מתהווה לאורך הזמן, ויש תכלית להיסטוריה האנושית, והתכלית הזו היא הולדת הבן אדם, הבן של אדם הראשון.
הבן אדם או הולדת בן אדם?
לא, הבן אדם. זאת אומרת שאנחנו כרגע מבחינת ההתפתחות ההיסטורית, אנחנו בשלב ביניים מקדים שקודם להיסטוריה שתהיה ההיסטוריה של הבן אדם. אנחנו במין פרה-היסטוריה במובן הזה. והפרה-היסטוריה הזאת היא ההיסטוריה של הקניית היש על ידי האדם. הוא קיבל את היש שלו במתנה, ועכשיו יש לו זמן כדי לקנות את היש. אבל ברגע שהוא קנה את היש הזה, אנחנו עוזבים את ההיסטוריה של השלב הזה של ההיסטוריה, ואנחנו עוברים לשלב חדש.
כאילו ההיסטוריה...
מה?
אנחנו לא מגדרנו עוד
מהו. היסטוריית הבן אדם. האדם כמו שהוא כבר במחשבת הבריאה. האדם האמיתי. כאילו הפילוסופים מקדימים ואומרים לא, זה כבר עכשיו. לא, זה לא כבר עכשיו. אתה לא יכול להגיד את זה. אנחנו בשלב ראשון כרגע, אבל יש שלב שני. אחרי שלב שני יכול להיות שיהיה גם שלב שלישי, רביעי. זה לא סיפור שנגמר ככה, כן? מה שההיסטוריה של היום השביעי, שזה ההיסטוריה של האדם שעושה את המאמץ הנדרש כדי להוליד את הבן אדם, ההיסטוריה של היום השמיני, שזה ההיסטוריה של הבן אדם עצמו וכו' וכו'.
אנחנו יודעים מה התכלית, אבל חוץ מלהגדיר את זה הבן אדם?
יודעים מה התכלית?
אחרת, למה אני מתאמץ עכשיו? אתה... יש לי מטרה, אני יודע מה היא.
כן, קודם כל יש לך מטרה פרטית. ובבחינת כלל האנושות, יש מטרה להוליד את הבן אדם.
שלא יודעים מה הוא אבל.
שיודעים מה הוא.
שלא...
בוודאי שיודעים, בוודאי שיודעים. זה אדם שבנה חברה מוסרית שנותנת לאחר לחיות, שכל הערכים מיושמים באותה חברה בצורה מאוזנת כפי שצריך וכו', יודעים.
זאת אומרת שאני מנסה להבין, שאני מבין אותו, המלאכים שהם יצור בעצם, שיש לו כמו תפקיד בחיים, שליחות אחת,
כן,
לא תופסים את הקטע שיש יצור שבעצם התפקיד כן. שלו יצור מתפתח.
כן, כן. בוודאי.
בסופו של דבר להיות בעצם החיבור של כל המלאכים.
לא החיבור. לא
בגלל שהם צריכים את כל הערכים האלה.
לא החיבור, כן,
זה
אפשר, אפשר אולי, הניסוח לא כל כך נדע, אבל הרעיון כן, הרעיון כן, בוודאי, הרעיון כן.
משהו שמשתנה ואמור להתפתח.
לא, בהנחה שהמלאכים לפי התפיסה הזאת הם ערכים, הם לא יצור, לא שום דבר, הם...
לא, לא, עוד פעם, לא רוצה להגיד, אפשר להגיד החידוש של מניטו, זה הזיהוי של המושג, בקונטקסט הזה, כן? של מלאכים עם ערכים, בסדר, זה החידוש הגדול.
לכן, אני אומר, צריך ליצור
אדם. זה החידוש הגדול. כן, כן, כן. כמו ש... עוד פעם, מה שהמדרש אומר ולא כל כך מבינים בלי ההסברים האלה, כן? אחרי בריאת האדם, המדרש מספר שהתחילו מלאכי השרת לקלס אותו ואמרו, כפי שהוא אחד בעליונים, הוא אחד בתחתונים. מה?
שזה כאילו המוצר.
לא, לא, כאילו התכונה של האדם זה בדיוק להיות גם אחד ויחיד.
זה אני אומר, אבל כאילו הסתכלו על האדם הראשון, כמו שפה הוא כותב, כאילו זה המוצר הסופי.
במובן הזה כן, אבל קודם כל צריך להבין את הטענה שלהם, כן? זאת אומרת, הם רואים בייצור הזה שנקרא האדם הראשון, כן? אחד שמסוגל לאחד את כל הערכים. ולכן הם מקנים בו, כי הם ביחד אולי מציגים את כל הערכים, אבל כל אחד לחוד, מה הוא? ערך אחד בסך הכל. ולכן הקינה נכנסת ברמה הזאת, כן? בסדר? צריך להבין את זה, כי זה באמת נקודת מפתח בהבנת הדברים כאן, כן? זה לא... האדם הראשון שרגילים תמיד לתאר אותו כאדם שלם, מושלם, בעל זה, ופתאום הוא נפל, כן? למה? אכל תפוח בראש השנה, וממש, ואז מה אנחנו עושים כל שנה? נופלים עוד, כן? אז כאילו פתאום הוא נפל, אבל בגלל ואז בגלל הנפילה הזאת אנחנו במצב שאנחנו נמצאים בו, כן? ולא שמים לב שזה למעשה התיאור של הנצחות. ונופלים בפח הזה. כי זה התיאולוגיה הנוצרית. כתוצאה מהחטא הראשון, מהחטא הקדמון, כן? אז האדם נפול, מקולל, חסר כל תקווה, אלא אם כן הוא מצא חן. למה? שחירותי לחלוטין, זה אתה מצאת, זה לא עבוד. והתיאור הזה, ומניטו רומז את זה לכמה מקומות, מחלחל בדלת האחורית או הצדדית, דרך החלון, לא משנה מה, בתוך בית המדרש. כאילו זה מה שהתורה רוצה להגיד גם כן, זה לא. התורה... וחז"ל, לעולם לא טענו שאדם הראשון הוא סוף הסיפור. להפך, הוא התחלה. הוא התחלה. וההתחלה הזאת היא מביאה למשהו, והמשהו הזה זה נקרא הבן אדם. וכאשר הנביאים מדברים, הם מתכוונים לבן אדם. והם באים ושופטים את ההיסטוריה של האדם בהתאם למה שאמור להיות האדם.
באותו בן אדם שנמצא
במחשבת
הבריאה בעצם.
בוודאי, בוודאי. מה שבולט אצל יחזקאל, כן? בן אדם זה, בן אדם זה, בן אדם זה, בן אדם זה, כל הזמן, כן? למה? למה התיאור הזה? כי ככה הם רוצים להגיד, הנה רבותיי, יש לנו עוד דרך ארוכה מאוד לעשות. כן? לא, הגענו לנערך. לעומת זאת, באים הפילוסופים וכל הפילוסופים ובאים ואומרים אני כבר יש קיים. זאת אומרת, חלק גדול מהשאלות של הפילוסופיה והתיאולוגיה הנלווית לפילוסופיה היא, כן, אין להם שום משמעות מבחינת חז"ל, כי נקודת המוצא שונה לחלוטין. כן, אז יכול להיות שהשאלות מאוד מעניינות כשלעצמן, כן, כי המאירות בכל זאת פנים של כל מיני דברים, כן, אבל באופן יסודי אין לזה שום משמעות. ומה שמבקש מהייתו לעשות זה לחזור בדיוק לנקודה הזאת במחלוקת בין חז"ל ובין הפילוסופים, ולהתעלם במובן הזה לגמרי מן מה שאמרו חכמי ישראל בימי הביניים כאשר הם התמודדו מול הפילוסופים.
אני רוצה להבין את המושג הזה שיש קיים. זאת אומרת, מגיע אדם לעולם, אם הוא לא ממש את כל הפוטנציאל הגלום בו, אז הוא לא יש קיים. הוא לא הגיע, לא התפתח למצב.
כן, אבל זה הוא יודע ביום,
בסוף.
כן.
אז זאת אומרת, שדעת הפילוסופים, מה שנולדת, מרגע שנולדת עד היום שאתה מת, אתה כבר קיבלת את כל היכולות שלך, הכל מובנה בפנים, או שאיך אתה מגדיר את יש קיים?
כן.
קיבלת את כל
היכולות שלך. לא, לגבי הפעם, התפיסה הפילוסופית, רובה ככולה, כן? היא דטרמיניסטית. הדבר החשוב ביותר מבחינתם זה לברוח מן הרעיון הזה שאתה חופשי. נמצאו לך את כל התירוצים האפשריים כדי להגיד שבסופו של דבר אתה ממש לא בן חורי. כל מה שאתה חושב שאתה עושה, מיוזמתך, מרצונך החופשי, למעשה היית מוכרח לעשות את זה. וזה תופס כל הזמן צורות שונות במהלך כל ההיסטוריה של זה, כן? השורש מבחינת החז"ל זה מצרים, כן? אבל מה שמסמל מצרים מבחינה זו, זה מה שמתגלגל במהלך כל ההיסטוריה, למעשה, כן? אתה חושב שעשית ככה כי רצית? מה פתאום? אתה חלק ממשהו, והמשהו הזה מכריח אותך לעשות את מה שאתה חושב שאתה עושה כרגע. אז בתקופה המודרנית זה בשיטה הפוזיטיביסטית באוגוסט קונט, וזה זה הדוגמה הזה. עוד פעם, יש סיבות טובות למה הגיעו לתובנות האלה, כן? כי בצד השני זה מה שאפשר את הפיתוח המדעי. אז לא צריך לשכוח את זה, כן? ולא להגיד צריך לזרוק את הכל לפר וזה, כן? אבל צריך לשים את הגבול. והגבול הוא, האם יכול להיות שיש ייצור אחד שהוא שונה משאר היצורים? תשובת התורה היא כן, זה האדם. הוא דרך גופו שייך לאותו עולם של שאר היצורים, והוא מוכח במובן הזה, כן? כי החוקים הפיזיקליים והביולוגיים וכולי חלים עליו. אבל מצד שני, דרך הנשמה שלו, הוא ייצור שונה לחלוטין. והמתח הזה, בתוך האדם, בין הצד שהוא מרגיש שהוא חופשי, ובין הצד שהוא מרגיש שהוא מוכרח לעשות דברים, כן? זה המתח הקיומי של האדם. עם זה הוא צריך להתמודד. יש את הגמרא, יש שיעור שלם של מניטו על הגמרא הזאת בברכות, כן? על הויצר עם שני יהודים, שהדעה הראשונה שמה זה שני יהודים זה יצר טוב ויצר הרע, כן? זה האהבה המינה של הגמרא, ולא שמים לב לזה שזה רק האהבה המינה של הגמרא. כי הגמרא מיד שואלת השאלה, בסדר, אתה אומר שהאדם הוא ייחודי בזה שיש לו יצר טוב ויצר רע. כן? ואין לבהמות דבר כזה, אבל זה לא נכון. ראינו גם באמות שפועלות בהתאם, לא רק לאינסטינקטים שלהם, שזה אני יכול להבין, כן? האריה צריך לדחוף כדי לאכול, אבל גם ראינו באמות שעושות הרע.
חיות שעושות טוב.
לא, 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 לא משנה, לא משנה. זה אומר, לא, לא, הבעיה זה לא היצר הטוב. הבעיה זה היצר הרע, כי זה יצור, זה היצר של החיים. אבל יש הבדל בין, אני מוכרח לעשות מה שאני עושה, כי אני צריך לחיות, ובין, כיף לי לעשות. זאת אומרת, הפרה כשהיא הולכת בדרך, כן? כדי להגיע לשדה, ובדרך שוברת כל מה שנמצא, כן? אתה לא יכול לבוא ולהשים אותה בזה שהיא עשתה דווקא, כן? ואתה לא יכול לתבוע נזיקים. בסדר? אבל הגמרא בבבא קמא באה ואומרת, אבל ראינו בפירוש בהמות שבקרבת האדם למדו לעשות רע. ולכן זה לא ייחודי. ולכן הגמרא דוחה את הסיפור הזה, שמה שקשה לאדם זה בגלל זה שלא יש לו שני יצרים. זה לא הסבר מספיק. מה שקשה לו לאדם זה, ככה הגמרא אומרת, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. אני קרוע בין מה שהגוף שלי רוצה ובין מה שהנשמה רוצה. ואני קרוע, וזה החיים שלי. וצריך לקחת את זה בחשבון. כשהגוף רוצה משהו, הנשמה רוצה משהו אחר. מה שהגוף רוצה זה לספק את הצרכים שלו. כשהנשמה רוצה לה משהו, היא רוצה לעשות את רצון בורא. והמתח הזה הוא מאפיין את האדם. זה השני יהודים של הויצא. הבעיה אומרת הוא שמע שהגמרא לכאורה לא מגיע למסקנה ולא מכריע. היא נשארת כאילו את הדיון ללא מענה. היא רק מעלה את השאלה. אני אומר, רק פשוט אנחנו לא יודעים לקרוא גמרא. יש כמה נקודות גמרא שיש נקודה. כאילו זה סוף דיון, כן? ובדיוק בנקודה הזאת, אוי לי מיוצרי, יוצרי, נקודה. טוב, תן סיפור, ו... רק אומר, לא שמנו לב להמשך הגמרא. שהפתרון נמצא מובנה בתוך המקרא עצמו. ושם הפסוק שבא אחרי זה, זה ויבן את הצלע. וזה הפתרון למעשה. שהבורא מציע לאדם. יש הזדמנות אחת לפחות בחיים, שהיצר הטוב והיצר הרע רוצים אותו דבר, ואומר, מנטוס זה החתונה. היצר הטוב... מסיבות שלו רוצה מה שהיצר הרע מסיבות שלו רוצה, אבל שניהם רוצים אותו דבר. אחד רוצה את הכיף שלו, השני רוצה לקיים את הצו של הבורא פירור, אבל בסופו של דבר שניהם מתכוונים לאותו דבר.
זה הפירוש של החסידים.
מה?
הסיפור החסידי שהרבי אומר לחסידים אחרי שהתפללו ביום טוב, הוא אומר, עד עכשיו עשינו חציו לכם, עכשיו תלכו לאכול חציו לשם.
כן, אבל יש עדיין הבדל. מבחינת הזמן, זה שני זמנים שונים. וכאן זה באותו זמן. ולכן, בשבע ברכות, בברכת המזון, אומרים שהשמחה במעונו של הקדוש ברוך. כי באמת, יש לפחות רגע אחד ששני היצרים שמנוגדים לכאורה רוצים אותו דבר. ואז למה זה הפתרון? כי הקדוש ברוך הוא כאילו מראה לאדם שאפשר בחיים המציאותיים לחבר. זה לא דיון תיאורטי, זה לא נשאר בסימפוזיון כזה, כנס שאתה עושה, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי, כן? אתה רוצה את הפתרון?
זה כאילו ללכת לפינה, זה מבחינת ההתנהגות היומיומית שלנו. בעצם אתה רואה שחכמים שאפו בכל דבר לקיים את זה. עכשיו, כשאתה יושב לאכול, אתה יושב לאכול כי אתה צריך לאכול, אבל אומר לך, קודם כל תברך.
כן, אבל אומר,
שנייה, אתה עושה ביחד.
כן, 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 אבל כאן יש נקודה מאוד מאוד עדינה, אבל חשובה ביותר, ומניתו חזר על זה לא מעט פעמים. תמיד הוא נתן את הדוגמה בדיוק של הדג בשבת. ידוע שיש מצווה לאכול דג בשבת. מה? מצווה, מצווה. מה? מצווה.
לא
בתרייג, אבל אצל כל הפוסקים זה כן מופיע כמצווה. בוודאי. לא, 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 ובלי מעלה ובלי זה. יש מצווה לאכול דג בשבת. בסדר. אפשר להתווכח אז אם זה בערב, אם זה בבוקר, אם זה בסעודה שלישית, אבל מה לעשות, יש מצווה לאכול דג בשבת. כן? טוב. עכשיו אתה אוכל את הדג, ואתה מאוד נהנה מהדג הזה. קיימת את המצווה או לא?
כן.
מה? כן?
לא, לא,
אז אני אסביר למה, למה את כדי כך פשוט. אנחנו חושבים שמה שקשה זה לעבוד הקדוש ברוך הוא עם היצר הרע, כי זה לכאורה מנוגד. אבל כשאתה עובד אותו עם היצר הרע, זה ברור, הצלחת לתעל את היצר הרע לכיוון הנגדי שלו ולהשתמש בו כדי לעבוד את הבורא, כל זה ברור. אבל כשאתה עושה את זה עם היצר הטוב, זה ממש לא ברור. כי אם עשית את זה מיוזמתך עם היצר הטוב, אולי אתה עובד את עצמך ולא את הבורא. אולי זה בשביל הכיף שלך, כי טוב לך, כי הדג הוא באמת טעים, ולכן אתה לא אוכל דג כי יש מצווה, אלא אתה אוכל את הדג כי אתה אוהב את הדג הזה, כי אתה יודע, רוטב, מה הוא, פשש, משהו.
זה סיבה בחתונה, אותה סיבה אתה.
לא.
אותו תירוץ
בגיל. לא, לא.
למה לא?
לא.
אתה עושה את זה מיצר הרע, זה שבמקרה זה גם עוזר לקדוש ברוך הוא במצוותיו, יש לו בעיה.
לא, כי זה לא, עוד פעם. לא, כי זה לא תלוי, ההסכמה היא בין היצר הטוב ובין היצר הרע. זה מעל לך. זה לא קשור בך. שניהם רוצים אותו דבר. כאן השאלה, האם באמת כאשר אתה אוכל את הדג, כן? ואתה לא אוכל את הדג בגלל היצר הרע שלך. אתה בא ואומר, אני בא לקיים את המצווה. אפילו אתה תגיד לשם ייחוד לפני זה, כן? ואתה שים את הגרטל ומה שזה, ותגיד כוונות במשך חצי שעה לפני שאתה זה. בסופו של דבר, האם זה באמת ככה? זה אף פעם לא ברור.
אותו דבר,
הכל, על כל דבר שאתה לכאורה עושה את זה,
בתוך שלא
לשמה, בא לשמה. לא, זה בדיוק לא. זה נכון לגבי כל דבר שלכאורה אתה עושה כי אתה רוצה לעבוד את הבורא. יש נקודה אחת שלא ברורה. לא ברורה. מה באמת גורם לך? האם אתה בא ואומר, וואלה, למדתי היום, לא יודע מה, 18 דפים של גמרא. לא, כי זה הכיף שלך באמת. זה לא כי זה אמרו לך ללמוד תורה. כי זה הפך להיות הכיף שלך. אז זה חשוד. זה חשוד.
זה עגלי
טן. מה?
דמה של עגלי טן.
כן. זה לא פשוט, זה לא פשוט. לכן כשמסתכלים על הדברים האלה ומנתחים את זה, צריך לחשוב טוב טוב על הדברים האלה. באמת, מה גורם לך? זה לא אומר שזה פסול, כן? אבל אם אתה בא ואומר, יהודים יקרים, אתם צריכים ללמוד תורה כי יש... תגיד את האמת. זה הכיף שלך, אבל אם היו מביאים לך כיף אחר, היית מחליף. אבל זה לא משנה את העובדה שמבחינה קיומית האדם חי קרוע בין שתי הנטיות האלה. זה כבר לא יצר טוב ויצר הרע, כי שניהם במובן הזה הם בצד שלי. אוי לי מיצרי, בין טוב ובין רע, אבל אוי לי מיוצרי. כי הוא רוצה, הוא מצפה ממני משהו, ואני, מה לעשות, לפעמים בא לי להתפחפר ולא ללכת בדרך הזו, אלא לעשות כל מיני סיבובים, כי זה אני. זה הייחודיות של האדם. אני יודע שהאמת זה דבר חשוב ביותר, כן? כי זה מה שנותן את התוקף לכל שאר האחים, אבל לפעמים בא לי לשקר. זה המתח הזה, זה קיים רק אצל האדם. ולכן מלאכי השרת אומרים גבעת, מה קורה פה? מה זה היצור הזה? זה קיליים של מה? קצת תחתונים, קצת עליונים, קצת זה, קצת זה, קצת זה, זה בלתי אפשרי. אתה הולך לכישלון, ריבונו של עולם, שים לב. אין שום סיכוי. כן? אז מה שאומר כאן בשורה התחתונה, כן? אין מבקשים לשפוט את האדם הראשון כאילו הוא כבר יש קיים שהגיע למלוא שיעור קומתו וקנה את זכות קיומו במעשיו, אולם אין זה כך. האדם הראשון קיבל את היש שלו במתנת חינם ובתחילת דרכו חסר כל זכות. אם שופטים את היסטוריית האדם בשלב זה ובכל אחד משלבי הביניים, הוא נכשל. הוא נכשל משום שלא עמד לרשותו הזמן הדרוש לביצוע אותו מאמץ מוסרי המאפשר לו דרך תולדותיו ובמשך הזמן לקנות את זכות קיומו ובכך להפוך ליש אמיתי. אז זה לא רק המלאכים, זה גם כל מי ששופט. שופט זה אומר, אתה מצלם תמונה מסוימת בזמן מסוים, וזה לא התמונה האמיתית. למשל, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד למלאכים, אתם לא הבנתם מה הכוונה שלי. אם אתם באים ואומרים, אדם הראשון הוא היצור הסופי המושלם, כמו הפילוסופים למעשה, אתם טועים בגדול. אתם הולכים לכישלון. זה לא זה. כמו שהייתה היסטוריה של היום החמישי והיום הרביעי והיום השלישי והיום גם לאדם יש היסטוריה, זו ההיסטוריה של היום השביעי, הצילום הוא בסוף. ואני מספיק סבלני כדי לחכות לסוף. יתרה מזו, אני אוסר על עצמי להתערב במהלך כל הזמן הזה, אלא אם כן, זה מקרה של פיקוח נפש. זה מה שנקרא אצל מניטו שבת הבורא. הקדוש ברוך הוא אוסר על עצמו להתערב, אלא אם כן, יש מקרים חריגים ביותר של מפלט פיקוח נפש, אבל במהלך כל ההיסטוריה אני מסתתר. האדם צריך להיות אוטונומי באמת, וכדי שהוא יהיה אוטונומי באמת, אני חייב להסתתר. אם אני נוכח כל הזמן, למעשה אין שום משמעות לחופשיות האדם. כן?
מה זה
השגחה פרטית? לא, שאלה גדולה מאוד.
סוף שאתה מדבר עליו זה מין סוף מתמשך, כלומר עליות וירידות, עליות וירידות, או שאיזה חתירה לסוף אחד? כלומר, יכול להיות שהיה אברהם שבעצם הגיע למדרגה העליונה הזאת, אבל אחריו ממשיכים שלי...
לא.
אם הגיע אז נגמר הסיפור.
לא. יש הבדל בין יחיד אחד שהגיע לאן שהגיע, והאנושות שצריכה להגיע. זה לא אותו דבר.
שהמטרה הסופית זה אנושות כולה.
בוודאי.
לא אדם יחיד.
בוודאי. טעות נפוצה לחשוב שהמשיח בא בשביל ישראל.
סתם הגמרא אומרת שהמשיח יבוא בדור או שכולו חייבים או כולו זכאים.
כן. כן.
כולו זה לא רק ישראל.
כן.
גם דעה אחת, זה לא שזה...
לא, זאת הדעה. זה לא שלא יחיו. יחיו, זה. כן? לא צריך לבעל מזה. משיח לא בא בשביל ישראל.
לא, זה בסדר גמור. יפה. לא, אני אומר הדעה שאו כולו זה כאילו זה חלק
מגוון
דעות שיש.
לא. זה או זה או זה. אבל לא צריך לבעל מהכולו. כי הכלל בעצם חזר שרובו ככולו. אז זה בסדר. מה?
גם
בסדר, אז מה ניתוח חולק על הרב קוק? בסדר. זה לא הפעם הראשונה שנמצא שהוא חולק למרות שהוא רואה בו רבו. בסדר. זה ההבדל בין שאר התלמידים והוא, כן?
זה מראה שיש בחירה.
שמה?
שיש בחירה.
לא, שהוא הפתיע. שבכמה וכמה הזדמנויות חלק על הרב צי יהודה. בסדר. לא, לא, גם, גם מזה לא צריך להיבד. כשהוא פגש את הרב צבי יהודה, הוא כבר היה תלמיד חכם בעצמו, אז... למרות שהוא ראה בו רבו, יש כמה דברים שבמיוחד סביב בית הרע, בטוח...
אנחנו לומדים, כי אצל הרב קוק זה הכל טוב.
לכן אני אומר את זה, כן, בפירוש, בפירוש. שאלה גדולה היא מה היה הרב קוק היה אומר אחרי השואה, אבל מכיוון שאנחנו לא עוסקים בזה, יודעים מה שהרב צבי יהודה אמר, ואין שום ספק בזה שמניטו לא קיבל את דתו בשום צורה. בשום צורה. כן, יש התבטאות... הרי השיטה של הרב צבי יהודה זה להגיד שזה היה הכרחי כדי, ניתוח הכרחי כדי להציל את העם, בסדר, כן. אחרי הפעם שמניתו אמר בכעס וככה שאמר שאם המחיר היה 6 מיליונים היינו מחכים, היינו מוכנים לחכות עוד 6 מיליון שנה כדי לקבל את המדינה אם זאת השיטה. זה ברור שחלק על דברי הרב צבי יהודה בדברים האלה בצורה ברורה. אגב, אני לא בטוח שזה מה שצוטט בשם הרב צבי יהודה הוא בדיוק מה, ש... מה שהוא אמר גם. בסדר, אבל לא ניכנס לוויכוח הזה, זה עוד סיפור.
חוץ מזה שהרב
צבי
יהודה זה לא
אבא שלו. לא, 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 הרב צבי יהודה והרבה דברים זה אבא שלו בצורה נאמנה, זה קל מדי להגיד היום. אפשר להגיד שפשוט הם לא הסכימו, זה לא קורה שום דבר. כן. טוב. אז הנה, תשובתו של הקדוש ברוך הוא למלאכים מהותית ביותר. תכלית הבריאה היא הבן אדם, הבן של האדם הראשון, והוא יכול להיוולד רק דרך התולדות, רק דרך ממד הזמן, רק במשך הזמן. בסדר? זו התשובה. כן? אבל עכשיו הוא לא הולך להסביר. למה? הקדוש ברוך הוא מגלה סוד זה למלאכי השרת. אמת מארץ תצמח לאט לאט. סוד התולדות, דרך הזמן, דרך קניית הזכות. דרך התולדות מוציאה הארץ אל הפועל את זכותו של האדם להיברות עד שמופיע הבן אדם האמיתי, אותו אדם שיש לו מספיק זכות להתקיים בעולם. אז אפשר לשפוט את הבריאה לא לפני כן. זהו סוד העיקרון המובא בגמרא, ברא מזכה אבא. הבן מזכה את האב. זה רטרואקטיבית, כן? אז הוא ככה מסביר. הבן מזכה את האב, הבן אדם האמיתי המשיח במחאות, כן, יזכה רטרואקטיבית את כל הבריאות. ממנו עד האדם הראשון. זאת אומרת, הוא זה שבסופו של דבר, ברגע שהוא נולד, רטרואקטיבית נותן משמעות לכל מה שקדם. זה מה שלמשל נאמר בפרקי אבות, כן? 10 דורות מאדם הראשון עד נוח, ועשרה דורות מנוח עד אברהם, עד שבא אברהם וקיבל שכר כולם. צריך להבין את זה בדיוק באותה משמעות. ברגע שאברהם מאומת כצדיק שיכול להתחיל לבנות את הזהות הישראלית, הוא נותן משמעות רטרואקטיבית לכל מה שקדם.
אבל הוא עדיין לא האידיאל לפי זה.
לא, הוא לא האידיאל, אבל במובן הזה של מה שהוא אמור להיות כשלב חשוב ביותר בהתפתחות של ההיסטוריה האנושית, כן? הוא נותן משמעות בדיעבד למה שקדם. זאת אומרת, כל מה שקדם הוא בסימ... לא, שנייה, זה בכיוון השני. כל מה שקדם עדיין בסימן שאלה.
ברגע
שהוא מעומד כצדיק של הדור שלו, ולא רק כצדיק של הדור שלו אלא כהשלב הראשון של הבנייה של הזהות הישראלית, הוא נותן רטרואקטיבית משמעות לכל מה שעשה גם אבא שלו וגם הסבא שלו וגם הסבא רבא וכו' וכו' עד אדם הראשון. עד אז הכל בסימן שאלה. בסדר? אז זה עיקרון מאוד מאוד חשוב כאן בהבנת המהלך ההיסטורי. כן? Okay? השואל מניטו מדוע? משום שיש לו מספיק זכות להתקיים בעולם. הוא מצדיק איפה ברטרואקטיבית את בריאת כל הדורות שקדמו לו, כל אותם בני האדם שהביאו יחד להולדת אותו. זה מה שאתה רוצה להגיד כאן, כן? בסדר? אותו בן אדם הוא תוצאה של מאמץ האנושות במשך אלפי שנים, החל מן אדם הראשון. לכן הקדוש ברוך הוא אינו סתם משליך את האמת הארצה, וכאן זה הנקודה החשובה, היא שייכת לארץ. זה לא אמת במובן של משהו מושג מופשט שכלי טהור וכו', כן? זה משהו מציאותי. זה משהו שצריך להתגלות במציאות. לא עוסקים במושגים פילוסופיים, עוסקים במציאות ההיסטורית. האם יש חברה כזאת שמסוגלת לעשות את מה שהיא אמורה לעשות, או שאין? איך אתה בודק את זה במציאות? אתה רואה איך זה מתפקד. זה לא עניין של דיון על מושגים. אין מושגים מופשטים בתורה. כשהתורה רוצה לדבר על משהו, היא תמיד משתמשת במילה ארצית, אפשר להגיד, גשמית, כן? רוצים כמו החסידים. אין מושגים מופשטים בתורה, בשום מקום. מושגים המופשטים זה תולדה של של הפילוסופיה, והם מופיעים אצל חכמי ישראל, החל מהביניים, כאשר נוצר המפגש בין חוכמת ישראל ובין הפילוסופיה. אז מתחילים להשתמש במושגים מופשטים. עד אז חז"ל מדברים בשפה פשוטה ברורה, חוויות, מציאות והיסטוריה. זה מה שהם יודעים. והאמת מבחינה זו שייכת למציאות, כן? זה מה שאומר. הוא אינו אמת, היא אינה אמת מופשטת, אלא אמת מציאותית. וכאשר בסוף ימי המעשה שופט הקדוש ברוך הוא את אשר עשה במהלך אותם ימים, אז הוא יכול לומר, וזה המשך המדרש אמר, רבנן אמרי בשם רבי חנניה בר עידי ורבי פנחס ורבי חלקיה בשם רבי סימון אמר, מאוד הוא אדם.
חילופי אותיות.
כן. עד ההוא דכתיב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. והנה טוב זה אדם. אבל יש עוד דבר כאן שלא תמיד שמים לב, באיזה מקום אחר מניתו מהיר על הדבר הזה, כן? מה משמעות הפסוק הזה, וירא אלוהים את כל אשר עשה? כל מה שנעשה במהלך ששת הימים, כן? כן? האם במהלך ששת הימים כתוב לגבי האדם שהוא נעשה?
לא,
ביצר
את האדם.
יפה. לא כתוב בשום מקום
נעשה אדם.
כי הוא הולך להיעשות במהלך ההיסטוריה.
נעשה אדם
בצורה. נעשה, זה פרויקט.
בוא, אל יצר.
ויעש, לא כתוב לגבי האדם. לגבי דברים אחרים, כתוב ועוד איך כתוב. זאת אומרת שצריך להבין את הפסוק ככה. וירא אלוהים את כל אשר עשה, זה כל הברואים חוץ מהאדם. והנה טוב מאוד, והנה עכשיו יש אחד שזה האדם, שצריך להגיע למצב של טוב מאוד. כל השאר כבר נעשה, הם עשויים, הם במצב סטטי, אין להם היסטוריה. חוץ מהאדם. למה? כי הוא לא נעשה. הוא נתון למצב שהוא צריך להגיע ליעד שנקרא כאן בפסוק הזה, בין טוב מאוד. זאת אומרת, זה לא סתם שהוא אמר את כל מה שמה שחזל באים ואומרים, כן. זה פשט הפסוק.
אבל
שוב
פעם, התייחסות היא כאן, כלומר, כשאתה לא פשט הפסוק, מסתכלים לא בנקודת הזמן ההיא, אלא בהסתכלות לחירית ההיסטוריה.
לא, להפך, כן, אבל להפך, סליחה, שנייה. יש במספר פועלים שמופיעים במעשה בראשית, ויברא, וייצר, ויעס וכו', כן? בסדר? ויש הבדל בין הפועלים האלה. שכתוב ויברא זה המחשבה, זה הפרויקט, כן? כאשר כתוב ויה זה באמת ההיסטורית, במציאות ההיסטורית. שניהם אמת. שניהם אמת. זה לא שיש אחד שהוא אמת ואחד שהוא כרגע זיוף.
אבל אם ככה לא יצר, אני אגיד נברא אדם.
לא, לא, לא.
לא נגיד נעשה אדם.
כתוב.
אם כתוב נעשה.
לא, קודם כל צריך להבין, הרי כתוב, זה מתחיל מזה, כן? ויברא אלוהים את האדם. אז ברמת הבריאה, מחשבת הבריאה, הוא כבר. כן?
זה הסדר?
בוודאי. בוודאי. כן. אז כתוב ויברא לגבי אדם, אבל לא כתוב ויעס. אבל אסור לנו לטעות ולחשוב שגם אם לא כתוב ויעס, שמה שקיים היום זה לא אמת. הרי זה אמת. אבל במדרגה אחרת. אחד זה אמת במדרגה של מחשבת הבריאה, ואחד זה אמת במדרגה של המציאות ההיסטורית. אבל שניהם אמת. העולם הזה והעולם הבא, שניהם אמת. זה לא שאחד זה זיוף גדול, והשני זה כולו אמת. זה לא ככה. זה מדרגות שונות של האמת.
אז אני אומר, לפי מניתור, הפסוק הזה לא מתייחס למציאות הקיימת היסטורית, אלא לעתידית, מה שנקרא, לתהליכית, אחרית הימים.
למה שהיא אמורה להגיע, לתכלית.
כן.
בוודאי, בוודאי. בוודאי. אבל כאן מופיע ההבדל בין מה שכבר נעשה, ומה שנעשה כבר לא נתון לשום היסטוריה, הוא כבר נעשה. ובין מה שאמור להיעשות, וזה האדם.
קודם נעשה אחר כך.
כן, אבל נעשה זה הפרויקט.
לא, אם אנחנו אומרים, מה זה הפרויקט? הפרויקט זה התכלית האלוהית, מה שהאלוהים רוצה לעשות.
יפה, זה נעשה את האדם בצלמנו.
לא, זה אמרנו שזה ויברא.
לא.
הבריאה היא...
לא, 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 לא. הנעשה, התוכנית ההיסטורית זה עולם האצילות, זה עוד עולם מעל.
נעשה
עולם
מעל
והיה עשו לנעשה. לא, יש עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. הנעשה זה עולם האצילות. תחילת המימוש זה, זה הפסוק הבא, ויברא, בעולם הבריאה. בעולם הבריאה הוא כבר נברא. בעולם היצירה זה הוייצר עם שני היהודים, ואחר כך מתחיל לסול את תולדות האדם ביום, בזה, ביום השעה, השם אלוהים את האדם. זה התחלה. של המימוש, כן? אבל מה שכן החכמים רוצים להדגיש, כן? זה שיש כאן אחד יוצא דופן, וזה האדם. במה הוא יוצא דופן? שהוא עוד לא נעשה. אבל זה שהוא לא עוד לא נעשה, זה לא אומר שהוא כרגע במצב כזה של שקר לעומת האמת. לא. הוא אמיתי, כי האמת נמצאת בארץ. גם. היא לא רק בשמיים, אלא היא כבר גם בארץ. אמנם אתה עוד לא רואה את זה, כי זה צומח לאט 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 לאט, אבל מה שצומח זה אמת. זה לא שקר. זה אמיתי. אמיתי במה? במדרגה מסוימת. אחרת, מהשלמות. כן? וכאן הוא מוסיף, והנה טוב אדם, אדם הוא טוב. גם כן זה דבר חשוב ביותר, כי מה רגילים לצטט תמיד את הפסוק? והאדם רע מנעוריו. כן, מנעוריו. לא, מנעוריו. לא לפני. זה הבדל.
עד גיל 13
יש רק יצר הרע. כן. עד גיל 13 יש רק יצר הרע. אבל יצר הרע זה יצר החיים. יצר הרע הוא לא רע. תלוי מה עושים איתו. כשלעצמו הוא לא רע, הוא יצר החיים. הוא מה שמקשר, הוא קושר את הנשמה כאן בארץ. בסדר? אני אומר כאן, האדם הוא טוב, אולם זה מתגלה רק בסוף, אחרי קניית זכות כקיום. לכן מה שנדרש הוא יצירת ממד הזמן המשך. תכלית המשך היא תכלית מוסרית, קניית זכות הקיום של האדם על ידו עצמו דרך עמלו. וכאן אפשר גם כן להביא את ברקסון כאן ולראות עד כמה הוא בא וחולק עליו. יש תפיסה של הזמן שזה התפיסה המדעית. כן? בסדר. זה חשוב במדע. ברגע שאתה משליך את התפיסה הזאת על נפש האדם, אתה למעשה בא ואומר אין שום משמעות לשום דבר. יש תפיסה של זמן שהיא מעגלית. זו התפיסה היוונית. אין חדש תחת השמש. יש תפיסה של הזמן שהיא קווית, או יותר מדויק ספירלית, שזה מה שחזל רוצים להגיד. אנחנו מתקדמים ומתעלים ומגיעים בסוף לתכלית. כן? מה שבא ומנסו ומניתו ומוסיף כאן, שהקריטריון הוא המוסר. והמוסר במובן הזה זה ייחוד המידות. ייחוד כל הערכים. לפי זה שופטים. לא לפי ערך מסוים. זאת אומרת, אחד שהוא רק בעל חסד, הוא רק בעל חסד. יכול להיות אדם גדול, אדיר וכו', כן? זה לא זה. הבן אדם האמיתי הוא אחד שממזג בתוכו את כל המידות ביחד, כל הערכים הסותחים ביחד. והעבודה של תורה שבעל פה לדתח במציאות ההיסטורית, בחיים היומיומיים, כן? אותן נקודות של איזון בין טוב ובין רע, בין ערך זה ובין ערך זה, בין ערך זה וכו'. כל פעם יש לך מתח בין ערכים שונים במצב נתון. בסדר? אז זה חשוב מאוד כאן הדבר הזה, כן? אז הוא מוסיף, היסטוריית האדם החופשי יכולה להתחיל משום שנוצרו התנאים לכך. ממד הזמן נברא. ממן זמן השחייה המוסרית נברא. זה התוצאה של הוויכוח בבית דין של מעלה. זה מה שהמלאכים לא יכולים להבין. אין להם היסטוריה. מלאך מקבל שליחות, זהו. הוא לא צריך לשאוף לשום דבר. אם הוא בא לא יודע מה, לתת רפואה למישהו, אז זה מה שיש לו לעשות בחיים.
יכול להיות לו זמן.
מה?
יכול להיות
לו
זמן.
לא, אין לו זמן. אין לו זמן.
אבל אחר יש לו מסיבה אחרת.
לא, הוא איננו. הוא איננו.
ביצע את המסיבה
אחרת. איננו, כן. וזה מה שצריך להבין כאן. ההבדל בין משהו שהוא סטטי, שלא נתון להיסטוריה, או משהו שהוא דינמי, שכן נתון להיסטוריה. איזה היסטוריה? לא סתם היסטוריה, רצף של אירועים, שאתה לא יודע מה הקשר ביניהם וכו', כן? אלא ההיסטוריה של, איך הוא אומר, זמן השחייה המוסרית. בשביל זה הזמן נדרש. הוא לא נדרש מסיבה פיזיקלית, הוא נדרש מסיבה מוסרית. בלי זמן, האדם או הבן אדם לא יכול להופיע. הקדוש ברוך הוא לא ברא את הבן אדם, הוא ברא את האדם. והאדם הזה צריך להוליד את האדם השני, שזה הבן אדם. והוא יצטרך להוליד את השלישי וכו'. ואנחנו בתוך כל המסגרת הזאת של
תהליך. זאת אומרת,
תהליך.
האדם הוא יצור תהליכי בניגוד למלאכים, שזה יצור סופי.
סטטי, כן. מה שהוסיפו כאן זה שרק האדם הוא כזה. עכשיו אפשר לקחת את זה בכל מיני כיוונים, למשל אם משווים, לא יודע, דווקא יש ספר מאוד מעניין של רוסו כתב נקרא, אני לא יודע אם הוא, לא, אני חושב שהוא תורגם לעברית. זה נקרא הנאום על מקור אי שוויון בין המינים ובין האדם. ושם רוסו דן בשאלה, מה ייחודי אצל האדם? כן? והוא מגיע למסקנה שמה שייחודי אצל האדם זה החופש שלו. זה אחד מהפילוסופים הבודדים שהלך נגד הזרם כזה. אבל הוא נותן כמה דוגמאות שם, דברים מאוד מעניינים. למשל, האדם הוא אכפתקן. איך זה בא לידי ביטוי? אם האדם נמצא על אי בודד ואין לו מה לאכול, הוא בכל זאת ינסה לטעום מכל דבר שיש שם. הוא לא יודע אם זה מסוכן, לא מסוכן, לא משנה, אוכל, מקסימום מת, לא נורא, הוא אוכל. לעומת זאת, חתול. מה אוכל חתול בדרך כלל? חתול אמיתי, לא מה שיש לנו היום פלסטיק וזה, כן? אוהב בשר, כן? תשים אותו על יד הרימה של חיטה. וזה כל מה שיש על ידו, הוא ימות. הוא לעולם לא ייטעם את החיטה. אומר רוסו, הנה זה היה. יש אחד שהוא כמו שהוא, ולא מוכן לזוז ממה שהוא. ויש אחד שהוא כמו שהוא, ומוכן לזוז ולהיות כל דבר אחר. זה אדם. מה?
האבולוציה.
זה האבולוציה.
לא.
איזה?
טענה של האבולוציה שלה. גם היצורים מסתגלים ומתחילים.
מסתגלים באיזה מובן? חתול של היום זה כמו חתול שמצויר בפירמידות אצל המצרים.
הם אוכלים זבל.
מה?
הם רגלים לאכול...
בסדר, אוכל זבל, כן. זה לא משנה. צריך להבין את הרעיון. חברת הדבורים היום היא כמו החברת של הדבורים לפני כמה אלפי שנים. החברה האנושית לא דומה למה שהייתה לפני 50 שנה. יש משהו שגורם לאדם להשתנות כל הזמן, להתפתח, לבדוק, לפעמים לטעות, כן? אבל זה הייחודיות שלו. זה הייחודיות שלו. עכשיו אתה יכול לבוא, וזה מה שבקסון טוען, זה סתמי, זה אקראי. אמנם, אומר ברקסון, היה בהתחלה איזשהו ענף חיובי, איזשהו פולס כזה שנתן את המכה הראשונה, כן? אבל לאן זה מתגלגל אחר כך? אקראי לחלוטין. כן? ולכן שואל את ברקסון, מה המשמעות של המשך אם זה אקראי? הוא שואל, הוא הראשון ששואל את השאלה, אבל התשובה אין לו. אומר לו מניטו, טעית בדבר אחד. לא רק הענף הראשוני, אלא יש מגנט בסוף שמושך את הכל. זה מחשבת הבריאה. עכשיו, יכול להיות שהדרך היא מפותלת אבל זה לא משנה. בסוף מגיעים. זו הנקודה האופטימית. כן?
זה לא מגנט שמושך בקו ישר.
לא, ממש לא. כי מגנט יכול למשור בכמה קרים, אתם לוקחים שני מגנטים, ברזל, אתם מכירים את ה... זה מתפזר לפי קרים, כן? בסדר. וזה מה שחזל אומרים, זה לא... הוא אומר את זה בשפה שלנו, כן? אבל זה מה שחזל אומרים, כן? המדרש המפורסם...
זה יושב בסקו, וזה לא תעמדו, וכל זה זה?
גם זה אפשר, גם זה אפשר, כן. גם זה אפשר, אבל אפילו יותר פשוט, המעשה בראשית ישירות, כן? וישבות ביום השביעי, שבת ממלך את עולמו. זה מה שהזכרתי לפני זה, שהקדוש ברוך הוא אוסר על עצמו להתערב במהלך ההיסטוריה של האדם, אבל כתוב אחר כך, אבל הוא לא שבת ממלך את רשעים וממלך את צדיקים. טוב, זה עכשיו צריך להבין, כי מה זה ממלך את רשעים וממלך את צדיקים? מלך את צדיקים אני יכול להבין, אבל מה הרשעים עושים פה? כן? לא, הם גם חלק מהכלכלה האלוקית. והקדוש ברוך הוא פועל בהתאם למעשים של אלה ושל אלה, כדי בסופו של דבר להגיע לנקודה הרצויה.
אבל נסתר.
רגע, מה? הוא נסתר, הוא נסתר, הוא נסתר, כי זה לא, הכל זה טבע. אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה שום דבר.
אתה יודע שזה...
אתה יודע.
טבע זה אלוהים.
אתה יודע, אתה יודע. אחרים לא יודעים. יש הרבה לא יהודים שלא יודעים. יפה, יש גם הרבה יהודים שלא רוצים לדעת. בסדר. אוקיי. הוא פועל עם הרשעים ועם הצדיקים. בסדר. אבל זה יותר עמוק מזה, אפילו. הקדוש ברוך הוא נסתר, בסדר. אז הכל זה נראה כמו חוקות הטבע. שום גילוי, שום דבר, לא נס גלוי ולא זה, חוץ מכמה מקרים יוצא דבר. אתה מסתכל מבחוץ על הדבר הזה, ואתה אומר לאן זה הולך. אז אם אתה בא ואומר, אני יודע כי אני יהודי וכו', אז אני יודע שזה הולך לנקודה חיובית. ואז, אתה עלול לבוא להגיד, ולהגיד כמו הרמח"ל והרב קוק וכו', נו, אז הכל ורוד. בסופו של דבר, הכל ורוד. מובטח לי, כן? המגנט עובד. מובטח לי, גם אם אני לא רואה, אני יודע שזה פה. אתה יכול להגיד מבחינת אמונה, לא משנה. מובטח לי, ואז בסופו של דבר, אם אני מסתכל בדיעבד, אני אגיד, לא, ראיתם? הכל היה ברור, נכון? אמרתי לכם. לא, לא, אומר אני טול, לא, 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 סליחה. אנחנו מפספסים כאן נקודה מאוד חשובה. וזה מי שאומר את זה, זה רק אחרי מלחמת העולם השנייה שהוא יכול להגיד דבר כזה. יש בידי האדם אפשרות להרס עצמי. זה לא היה ידוע לפני זה. אבל יש אפשרות של הרס עצמי. שנייה, שנייה, שנייה. לא, 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 לא. זה לא קשור לשואה, זה קשור להירושימה דווקא.
אוקיי.
זה קשור להירושימה. בין רגע אתה יכול להרוס את כל העולם. ולכן כאשר אנחנו באים ואומרים, וגם אני תו אומר את זה, כן? שבסוף זה מצליח, כן? אז הוא מוסיף ככה, צריך להוסיף ככה. יש אדם הראשון, זה נקודת ההתחלה. והוא מוליד בסוף את הבן אדם. בסדר. בין לבין, הכל יכול לקרות. שום דבר לא מובטח בין לבין. כולל האפשרות, האופציה של ההרס העצמי. זה באיזה דור בסוף אנחנו נוליד את הבן אדם האמיתי, זה כן. כן? אבל יכול להיות בינתיים הכל.
יכול להיות מצב שלא נגיע לאדם האמיתי לעשות ארץ עצמי
מוחלט.
הבחירה היא בידי.
הבחירה היא בידינו, בוודאי.
בידו.
בידינו, בדיוק.
הבחירה היא בידינו. זאת אומרת, אנחנו יכולים בסוף לגרום שהרצון האלוהי לא יתגשם.
לא, בסוף הוא יתגשם, אבל לא דרכנו. אבל לא דרכנו. כאילו, לא, 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 כאילו כל מה שקרה, כן, נמחק, ומתחילים מחדש מהאדם הראשון.
זאת אומרת, האדם הראשון הוא כמו רבי מלובביץ', עדיין חי.
הוא לא חי, הוא לא חי, אבל בדיוק כמו המבול, שכל האנושות דעה של קין, נעלמה. ומתחילים מחדש.
זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה לא רצונו של האדם.
אני אומר בגמרא, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות וחריבו.
אצל חז"ל זה מופיע, כן? ולכן, עוד פעם,
הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, זה לא רצונו של האדם.
שמה?
ארץ עצמי זה רצוני שלי.
לא, 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 זה אותו דבר, בסופו של דבר, אתה מגלה את האמת, אתה אמת. לכן הוא כל כך מדגיש את הסיפור הזה. מה שקרה כאן זה האמת.
זה האמת, אבל
זה
לא
משהו
רצונו.
זה כן רצונו, זה נקרא האמת. וזה מה שקשה להבין. כי אנחנו רגילים לדיכוטומיה הזאת. אם זה לא אמת זה שקר. לא, 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 אני אומר, באופן אינטואיטיבי ככה אנחנו חושבים. לא יעזור שום דבר, כן? ולכן אנחנו באים ואומרים, או שזה רצונו, או שזה לא רצונו. זה עובד ככה, כן? זה לא נכון. זה הכל רצונו. אבל איך, מה זה אומר הכל רצונו? זה אני עשיתי. כן? אבל זה היה רצונו. אני עשיתי זה מלך התחילה, אני עשיתי.
אז זה הדרמיניזם שאומר...
לא, 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 לא.
אם אני רציתי...
לא,
לא, אני עושה בעצם
הבחירה... מה שהשלה אומר, כן? מה שהשלה אומר. כאשר אנחנו דנים בשאלה של הבחירה והידיעה, אז השלה בא ואומר, קצת לפרק את הפצצה הזאת, כן? התשובה היהודית הפשוטה היא כזו. כל האפשרויות כלולות ברצונו. כל האפשרויות כלולות ברצונו.
הוא נתן לך את האפשרות לעשות ככה.
כן, עשית משהו, זה האמת, זה הרצון
שלו. זה היה הרצון שלו. האם זה היה ההמלצה העיקרית? לא, אבל זה היה חלק מהרצון.
זה היה חלק מהאופציות.
בדיוק, זה מה שצריך להבין.
אופציות, לא...
לכן אני אומר, התפיסה של חכמי ישראל וחכמי הסוד, כן? במובן הזה היא שונה לחלוטין. זה לא או שחור או לבן. ואז יש ניגודים ויש כל מיני שאלות שצצות. לא. יש רצון, מה שבניתו
כל... הרצון אתה אומר מבחינה זאת, אתה מדבר על הרצון, אתה מדבר על מיליארד, סתם אני נותן מספר, של אופציות.
האינסופי.
האינסופי של אופציות.
ובסוף האדם מכל זה...
האדם מוכר אופציה, שהאחולה שלו המומלצת.
שהיא לא הייתה מומלצת, אדם הראשון למשל אכל. לא היה מומלץ לאכול. זה שהוא אכל, זה לא חלק מהרצון האלוהי? בדיעבד,
אם
אתה תגיד כן, יפה, לא, אני אומר, אבל צריך להבין את הנקודה הזאת, כי זה נקודת המפתח. זה לא שחור ולבן, אמת ושקר. זה הכל כלול ברצון האלוהי. כל האפשרויות, אין סוף אפשרויות, כן? האדם בוחר באפשרות אחת. הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך לעשות עם האפשרות הזאת. עובד עם מלאכת הרשעים ומלאכת הצדיקים. כי זה חלק מהאמת. אם זה לא היה חלק מהאמת, מה פתאום? כי זה אמת גם בארץ. באיזה מדרגה? במדרגה שונה ממה שזה בשמיים, אבל זה אמת.
גם אם זה לא נכון, זה אמת.
זה לא נכון, זה לא מומלץ. אני, בכוונה אני משתמש במילה אחרת, כן? בסדר? אבל זה אמת. וזה לא פשוט להבין את זה. לא, זה לא נחמד. זה מוריד מן הפרק כל הקושיות הפילוסופיות במובן הזה, כי בנקודת המוצא יש טעות אצל הפילוסופים. אין קטגוריה בפילוסופיה כזאת של אמת, מדרגות באמת. כי ההגדרה של האמת היא מתמטית.
זה מוחלט.
אני לא אמרתי מוחלט, אמרתי מתמטית. בכוונה.
אוקיי, זאת אומרת, אומרים שיש אמת שהיא אמת אחת ויחידה שאין בה שום דרגות מתחת. תראה, אני אומר, נגיד, לא תרצח. אבל כשאני אומר אחרי זה, קם להורגך השכם להורגו, אז אני יכול לעשות משהו שקשור כדי שלא יקרה את הרצח הזה.
כן.
אז זאת אומרת, יש את האמת המוחלט שזה לא תרצח. אבל אני עושה פעולות כדי שלא יצטרך
לא מסוים. לא, אני אנסח את זה אחרת. כי הניסוח שלך הוא פוסט מודרני.
אוקיי.
לא רוצה. לא תרצח, לפי הטעמים, זה לא פסיק תרצח. כי יש מקרים שמותר לך. הגבול של התורה, החידוש של התורה בעשרת הדיברות, זה להגיד לך באיזה מקרים כן מותר, וזה כולל את המקרים השכם וכולי.
יש גם
אופציה
כזאת, לא מומלץ.
בסדר? לא, 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 יש מקרים שאין ברירה.
כן, כן, בסדר.
אז מה אתה להגיד, זה לא רצח? הרי הוא מותר, הוא מת כאן, מה אתה תחיה אותו? בוא נראה אותך, כן? אז זה סותר. לא. אז במובן הזה אתה יכול להגיד שזה במציאות גילוי של משהו. בהסתייגות אחת, לא ליפול בסיפור של האידאות של אפלטון. בסדר? כי אצל אפלטון אין מימוש של האידאה במציאות.
במציאות.
כאן זה בדיוק הפוך.
דרך הזמן אתה יכול לממש את אותו מחשבת הבריאה.
דרך הזמן אתה, לא רק שאתה יכול,
אתה צריך לממש.
אתה הולך לממש. אני הייתי מוסיף, בן רוצה, בן לא רוצה, כן? אפשר גם לזה, אבל נעזוב את זה. אתה הולך לממש את זה גם אם זה בדרך ממש קלוקלת, עם כל מהקשיים והסיבוכים שאתה רוצה בדרך. זה מה שיהיה. יש את המגנט הזה שמושך. כן? אבל כל מה שקורה בתהליך הוא אמת. כל מה שקורה תה. וכאן ההבדל הוא בולט, כן? כי בדיעבד יבוא הרמח"ל, אפילו הרב קוק בדברים מסוימים. הרב קוק צריך לסייק, האמת, כן? ולא, זה לא שחור לבד. אבל כל מי שאומר שהכל טוב, כן? רק שאתה לא רואה, כן? מה שמניטור אומר, לא, זה לא הכל טוב, זה הכל אמת. וזה לא אותו דבר.
חי, יש לי שאלה, אולי לא קצת קשורה, פשוט זה מעניין. אז למה לדוגמה בבודהיזם, הוא רוצה, נגיד, מה שנקרא, להתנתק מהמציאות,
או...
למה?
כי כל...
מבחינתו, כל ההיסטוריה, כל ההיסטוריה לא אמת?
לא, כי כל מה שאני עושה גורם עוול. כל פעולה שאני עושה במהלך ההיסטוריה גורמת לאיזשהו עוול. אני לא רוצה לדבר הזה להתחבר. ולכן אני לא רוצה היסטוריה. אבל כאן עוד פעם הנקודה, וצריך לחזור אליה אלף פעמים, כן? ואין כאן ספק שזה... הניסוח של מניטו הוא מאוד מודרני, כן? השורש זה תורת הסוד, ומי שמנסח את זה בצורה ברורה ביותר זה השלה. זה 4-5 משפטים בסך הכל בשלה, כן? אבל זה הדבר. כשאתה מדבר על רצון הבורא, אתה צריך להגיד כל האפשרויות כלולות. הכל כלול. מה שמתגלה במציאות ההיסטורית, זה אחד מהאופציות האלה, מאחד מהאפשרויות. וכפי שהרצון הוא אמיתי, האפשרות הזאת היא גם אמיתית. זה השלה לא אומר. זה מה נתאום. כן, אבל זה משתמע מהדברים שם, כן? גם זה אמיתי. זה אמת במציאות, ואתה לא יכול לבוא להגיד, זה לא נכון, זה לא אמת. זה כן אמת במציאות. זה מתגלה לאט לאט.
אמת, כמובן שזה אמת, אז בוא נשלול את תפיסות שאומרות.
שאומרות שאין כיוון, אין יד, אין תכלית,
או שהכל אשליה מצד שני.
או הכל אשליה, הכל, כל שאר האפשרויות. במשפטים האלה כאן, הוא בלי להזכיר, מוריד מן הפרק שיטות שלמות בפילוסופיה ובתיאולוגיה. תסתכל בצורה פשוטה. ולכן הוא לא מזכיר לה כאן ולא צריך להביא לא רמח"ל ולא רמב"ם ולא שום דבר. חז"ל, מה חז"ל רצו להגיד לנו? היתרון של חז"ל הוא שהם לא, האמת שזה, הם גם כן הכירו טוב מאוד, אבל שיטה אחת של הפילוסופיה בעיקר של הסטויה, כן? ואפיקור בכמה דברים, כן? אבל הם לא צריכים בתוך בית המדרש להכניס את הדעות האלה ולהתווכח איתם. זה חכמי ישראל בידיים צריכים לעשות את זה. אז ראיתו בא ואומר, בוא לא נסתבך בדברים האלה, כי חלק גדול מהלכות כבר לא רלוונטיות היום ולא תקפות וכו', כן? נחזור לחז"ל. מה שחז"ל רצו להגיד לנו, זה דברים פשוטים מאוד, וברגע שאתה מבין את נקודת המוצא של חז"ל, אתה מבין שיש כאן פער שלא ניתן לגישור בשום צורה בין הפילוסופיה ובין חוכמת ישראל. זה לא שהשאלה של הפילוסוף היא לא שאלה נכונה או מעניינת, היא מאוד מעניינת ומאוד נכונה, כן? אבל נקודת המוצא, קודם כל תברר את נקודת המוצא, מה אתה קורא כשאתה אומר א', למה אתה מתכוון? ומה שאנחנו מתכוונים זה שונה ממה שנקרא א' כביכול אצל הפילוסופיה. ויש כאן קטגוריה שאנחנו שכחנו במשך הזמן, שנשמרת או נשמרה בתורת הסוד, וזה שיש מדרגות שונות של אמת. אבל הכל אמת, במובן הזה. זה אמיתי. בסדר? זה ההיסטוריה, אין עוד היסטוריה. אבל מישהו שנותן לנו קרן תעודת ביטוח שבמהלך ההיסטוריה אנחנו לא נעשה שטויות עד כדי כך שאנחנו יכולים להרוס את עצמנו, אף אחד. מאיפה אני יודע? הנה מהאמת המציאותית, מחושיבה. לא מסימפוזיום שמישהו חשב, מי חשב על זה לפני זה? עד שזה לא התגלה, זה לא התגלה, לא יודע. ברגע שזה התגלה, זה חלק מהאמת שאני חייב לקחת בחשבון. יש פתאום בידי האדם יכולת להרוס את עצמו. ואז תגיד, בסדר, אחר כך יבוא שני פליטים עם כמה ילדים ויבנו את הכל מחדש, בסדר. אבל ההיסטוריה שלנו הצליחה או נכשלה במובן הזה? נכשלה. זה צריך לקחת בחשבון גם כן. לא יכול להתעלם מהנתון הזה. לכן כל התפיסות הברודות האלה, סליחה, אין להן מקום יותר. אני חייב להיות מציאותי. ואין מחלוקת במציאות. אז אתה יכול לבוא להגיד, שהרמח"ל אמר את מה שהוא אמר, בסדר, זה היה בתקופה של התחלה של ההתפתחות המדעית, והכל נראה לי, בסדר, אוקיי. בינתיים עברו כך וכך מאות שנים, אתה לא יכול להמשיך לדקלם את אותו נאום. צריך להתאים את הדברים שלך למציאות. למה? כי המציאות היא אמת. בסדר? אז בואו נסיים את, את הדבר הזה. רבון הרבה של ציפורים אמר, עד שמלאכי השרת מדיינים אלו עם אלו, מתעסקים אלו עם אלו, בראו הקדוש ברוך הוא. אמר להם, מה אתם מדיינים? כבר נעשה אדם. עכשיו, מה זה אומר? מסביר. עד שמלאכי השרת מדיינים אלו עם אלו, צריך להבין את הנאמר במדרש לעומק. מלאכי השרת מדיינים כל עוד נמשכת ההיסטוריה. זה לא דיון חד פעמי. זה כל יום, כל רגע ורגע. ההתדיינות נמשכת בבית דין של מעלה בכל רגע ורגע. היא איננה חד פעמית. עד סוף גמר התיקון, אלו אומרים יברא, ואלו אומרים אל יברא. המלאכים מתעסקים. כן? זה מה שכתוב שם, מתעסקים. מתעסקים זה סיפור מתמשך. זהו עסק התורה שלהם. אולם האדם כבר נעשה, הוא נעשה בממד הזמן, ממד זה נקרא מידת הרחמים, זהו פשט המשנה, והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. פירוש הביטוי סבר פנים יפות הוא ערך הפיים. הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את האדם על אף התנגדות מידת הדין הדורשת מיד קיום בזכות, על אף התנגדות חלק מן המלאכים המייצגים אותם ערכים הנמצאים בסכנה אצל האדם. מדוע הוא עשה זאת? מפני שהוא יתברך יודע שהאדם יזכה סוף סוף ביש שלו. זה נקודת האופטימיות בדבר הזה, כן? אבל הוויכוח מתמשך.
לא חוכמה לשנות תוך כדי דיון.
מה?
לעשות פעולות חד צדדיות תוך כדי דיון.
לא, אבל זה האימור של... אבל זה ה... לא, יש כאן חידוש גדול. כי מה כתוב בפסוק? נעשה אדם.
נעשה אדם.
והמדרש כאן רוצה נעשה כבר. זהו, עבוד. עבוד לכם. את האימור אני לקחתי. את הסיכון, הכל עליי. נראה בסוף. אבל אתם צודקים בדיון שלכם. יש מקום לדון בכל רגע ורגע מה המצב. יש התקדמות, יש נסיגה, יש פיקוח נפש אולי. אולי אני פתאום צריך להתערב יציאת מצרים וכו', כן?
אבל לא לשפוט.
ובמיוחד, מידת הדין, זהו, לשתוק. למה? כי כמה שקורה למטה, זה גם אין. טוב, נמשיך שבוע הבא.
תודה רבה.